You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
שלום איתן, שלום למאזינים וחג פסח שמח לכולכם. בשעה טובה החל בשבוע החולף התהליך של הקמת ממשלה חדשה בישראל. התוצאות הרשמיות של הבחירות לכנסת ה-21 פורסמו, וביום רביעי הטיל הנשיא ריבלין על בנימין נתניהו את המשימה לנסות לבנות קואליציה עם רוב בכנסת. מי שצפו בטקס התרשמו כי היחסים הקרירים בלשון המעטה בין בנימין נתניהו לראובן ריבלין ניכרו באופן ברור. כזכור טען נתניהו לפני חודשים אחדים שהגיעו אליו ידיעות שריבלין עלול או עשוי להטיל את התפקיד של הרכבת הממשלה דווקא על גדעון סער ולא על נתניהו. ראש הממשלה יצר אז את הרושם כאילו ריבלין עלול לנסות לסכל את המשך כהונתו של ראש הממשלה הנוכחי. זה כאמור לא קרה, ועדיין לא ברור מניין שלף אז נתניהו את תיאוריית הקונספירציה הזו. עכשיו קיבל נתניהו 28 ימים להרכיב ממשלה, ואם לא יצליח עד אז יוכל לקבל אורכה של שבועיים. נתניהו זכה אמנם בהודעה רשמית מטעמם של 65 חברי כנסת, כי הוא הראוי לכהן כראש הממשלה. אבל אסור לטעות, מעשה המרכבה, כפי שכונה פעמים רבות בתקשורת, מהלך הרכבת הממשלה, קשה, אפילו מסובך, מסובך ביותר. מרכיבי הקואליציה העתידית חלוקים בדעותיהם באשר לשורה ארוכה של נושאים. אחד הנושאים הרגישים שבהם הוא חוק הגיוס, שיקבע כללים לגיוס החרדים לצהל. אמנם לא מדובר בגיוס מקיף או המוני, אלא הרבה פחות מזה. אבל בין אביגדור ליברמן לבין הסיעות החרדיות יש עדיין פער גדול מאוד בכל הקשור לחוק הזה. ליברמן כבר הודיע שלא יוותר. ויש עוד נושאים. אם ליברמן יחזור לתפקיד שר הביטחון, הוא תובע גם סמכות מלאה לעצב את המדיניות לגבי החמאס בעזה. הוא כידוע תומך בקו תקיף בהרבה מזה של נתניהו, וספק כי אם ראש הממשלה יעביר את עיצוב מדיניות הביטחון בנושא הרגיש הזה, ויעביר אותו לליברמן. וגם יש עוד שורה של נושאים בתחום הדת הנמצאים במחלוקת בקואליציה המתוכננת, וענייני דת היו תמיד מן הרגישים ביותר בישראל שאף הביאו להפלת ממשלות. ואגב, מחלוקות. ריבלין אמר לנתניהו באותו אירוע שעל ראש הממשלה לעסוק גם באיחוי הפצעים והקרעים שנפערו בעם. עברנו מערכת בחירות קשה, אמר הנשיא, מכל הכיוונים נאמרו דברים שלא צריכים היו להיאמר. לא במדינה יהודית, לא במדינה דמוקרטית. קיר הברזל הוא קיר שצריך להציב בינינו לבין האויבים שלנו, אמר הנשיא, תוך שימוש במונח שטבע זאב ז'בוטינסקי, ולא קיר בתוך הבית, לא בתוכנו, לא בינינו. נגמר, אמר הנשיא, אנחנו והם. מעכשיו זה רק אנחנו, צריך להילחם על הבית המשותף שלנו. ועדיין לא ברור לא רק כיצד יתגבר נתניהו על המחלוקות העקרוניות בין מפלגות הקואליציה, אלא כיצד יעבור את משוכת המאבק לגבי חלוקת התיקים בממשלה. באוויר מרחפת עדיין פה ושם גם השאלה אם נתניהו לא יפתיע וינסה לקדם מהלך נועז, לא להסתפק בקואליציית הימין והחרדים, אלא לנסות להקים ממשלת אחדות לאומית עם מפלגת כחול לבן של גנץ, לפיד, יעלון ואשכנזי. לכאורה ממשלת אחדות עשויה לשחרר את נתניהו מלחצים של המפלגות שמימין לליכוד, בעיקר איחוד מפלגות הימין ומפלגתו של ליברמן. אבל אז תצוץ השאלה, האם יסכימו השותפים הללו מן המרכז לשבת בממשלה כאשר ראש הממשלה ממתין לשימוע ומעל ראשו מרחף כתב אישום חמור על עבירות שוחד והפרת אמונים. יש פרשנים ובעלי תורים שמשוכנעים שנתניהו לא ינסה בכלל להקים ממשלת אחדות כזו, כיוון שלדעתם מטרתו העיקרית היא בראש ובראשונה להבטיח רוב שיסכל כל ניסיון להעמידו לדין. איך מונעים זאת? אפשרות אחת היא להעביר בכנסת בחקיקה מהירה את מה שמכונה החוק הצרפתי. משמע לאמץ את החוק התקף בפריז, שעל פיו לא ניתן להעמיד לדין את נשיא הרפובליקה במהלך כהונתו. רק חודש לאחר תום הכהונה מותר לפתוח נגד הנשיא בהליכים משפטיים. יש פרשנים המזכירים כי רעיון החוק הזה מצרפת שנחקק ב-1958 נובע מתפיסה הרואה את הנשיא כממשיכו של המלך בעל הסמכויות האבסולוטיות. בגישה כזו איננה תואמת כידוע את רוח הדמוקרטיה הישראלית. יש כמובן מי שמאשימים כי מהלכיו של נתניהו מיועדים בדיוק לכיוון הזה של הקניית סמכויות עליונה למי שמכונה בעיתונים בעולם לעתים ביבי קינג, המלך ביבי. ויש מי שטוענים שנתניהו מתקנה בשליטים כמו פוטין וארדואן, וגם הנשיא הסיסי במצרים שמנסה אתה להעביר חוק שימשיך בכהונתו עד שנת 2030, עוד יותר מ-10 שנים. נראה שיש הגזמה רבה בטענות או בחשדות הללו, אבל מידך ברור שנתניהו יעשה הכל כדי למנוע את העמדתו לדין. ועל כן יעדיף ככל הנראה קואליציה יחסית קטנה, אבל מהודקת, עם הסכמה של כל מרכיביה לאפשר לו להמשיך בכהונתו לעוד שנים רבות על בסיס תוצאות הבחירות. תומכי נתניהו, לפחות חלקם, דבקים בטענה שאם נתניהו זכה באמון גדול כל כך של הציבור בבחירות, חשיבות ההליך המשפטי הולכת ונחלשת. אך מנגד אמרו בימים האחרונים כמה משופטי בית המשפט העליון לשעבר, כי אין שום קשר בין הכרעת הבוחר, תהיה רחבה ככל שתהיה, לבין ברור החשדות נגדו בבית המשפט. אם אכן יחליט היועץ המשפטי לממשלה, לאחר השימוע שיערך בעוד כמה חודשים, להעמידו לדין. אבל הפוליטיקה הפנימית איננה העניין היחיד העומד על סדר היום הציבורי. בימים האחרונים גובר העיסוק בעסקת המאה שמתכנן הנשיא טראמפ ליישוב הסכסוך בין ישראל לפלסטינים. הגשת התוכנית הזו שפרטיה עדיין לא נחשפו ברבים נדחתה תחילה עד לאחר הבחירות אצלנו, ואתה אומרים בוושינגטון שהיא תמתין עד לאחר חודש הרמדאן, כלומר גם עד לאחר הקמת הממשלה, ככל הנראה בחודש יוני. בינתיים חייבים לומר אין ציפיות גדולות מן התוכנית. בימים האחרונים מנהל ג'ייסון גרינבלט, שליחו של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, דו שיח בטוויטר עם ראש הממשלה הפלסטיני החדש מוחמד השתייה. המנהיג הפלסטיני כתב כי ללא הקמת מדינה עצמאית, שירושלים היא בירתה בקווי 67, וסיום הכיבוש הישראלי, התוכנית איננה מקובלת על הפלסטינים. גרינבלט השיב כי הדרישה תנו לנו את כל מה שאנחנו דורשים, הועלתה בעבר על ידי הפלסטינים ולא הביאה לשום פתרון. האם אתם רוצים להוביל את הפלסטינים שעל קדימה לסגסוג או לשוב פעם נוספת על אותן שורות מעייפות שוב ושוב? גם בישראל בקואליציה העתידית יש מי שמדבר באופן דומה במידה מסוימת למסרים שמעביר ראש הממשלה הפלסטיני. בצלאל סמוטריץ' מאיחוד מפלגות הימין כבר אמר שמפלגתו לא תשב בממשלה שתקבל את תוכנית טראמפ. אם תהיה חלילה תוכנית למסור אפילו סנטימטר אחד מארץ ישראל לערבים, אנחנו לא נהיה חלק מזה, אמר סמוטריץ'. קשה להיות אופטימי לשם הדברים הללו, ונותר רק ברוח החג לקוות לחדשות טובות יותר. ולנו גם הפעם לא נותר אלא לחכות לקואליציה וליוזמה האמריקאית ולראות איך ייפול דבר. בינתיים איתן, ברכות לכולכם לחג פסח שמח. כאן רפי מן המשדר מירושלים לרדיו SBS בעברית.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.